שלום חברים יקרים, בעזרת השם נקרא עכשיו פרשת ויחי. במרכזה של פרשת ויחי יש לנו את הפסוקים מיוחדים שכל שבט קיבל ברכה מיוחדת מיעקב אבינו. לפני כן התורה מספרת על סוף ימיו של יעקב, שהוא קורא ליוסף כשהוא מרגיש שהוא עומד להיפטר מן העולם. הוא קורא ליוסף ואומר לו, תשבע לי שלא תקבור אותי במצרים אלא תעלה אותי לאחר פטירתי ותקבור אותי במערת המכפלה בארץ כנען. לאחר מכן יש לנו ברכת יעקב, ברכה מיוחדת לבניו של יוסף, מנשה ואפרים. לאחר מכן הברכה לכל השבטים. בסיום הפרשה, לאחר קבורתו של יעקב אבינו, האחים באים ליוסף, פוחדים שעכשיו הוא יתנקם בהם. יוסף אמר להם, שום דבר, אתם חשבתם רעה, אלוהים חשבה לטובה, אני לא מתכוון לנקום מכם, אדרבה, אזון וחלקל אתכם. ובסיום הפרשה יש לנו פטירתו של יוסף, עליו השלום, יוסף הצדיק, עליו השלום. היום בעזרת השם, אני רוצה ללמוד קצת על התנועות. יש לי מושג שנקרא תנועה גדולה, תנועה קטנה, היום אני רוצה לעמוד על זה. קודם כל אנחנו צריכים לדעת מה פירוש המילה תנועה, למה קוראים לה בכלל תנועה, וכמה תנועות יש לנו, ולמה צריך כל כך הרבה תנועות. התנועה זה הניקוד שמניע את האות. מה הכוונה? אם ניקח לדוגמה את האות ב', האות ב', איך שהיא בעצמה, לא אמרתי יותר מזה כלום. האות ב' זה רק ב', זהו, שום דבר. אם אני רוצה להפוך את האות ב' להברה, היא חייבת שתבוא איזה תנועה ופשוט תניע אותה. האות ב' היא כמו שלדה של רכב, היא צריכה איזה מנוע שיזיז אותה, ואז היא תהפוך להיות רכב שנוסע בכביש. רכב ללא מנוע, הוא לא יכול לנסוע בכביש. זה רק רכב דומם. אתה שם לו מנוע, הוא מתחיל לנסוע בכביש. התנועה נחשבת כמו המנוע של האות. לכן קוראים לה תנועה, כי היא מניעה את האות. התחלנו לדבר על האות ב'. אם אני מצרף לבית את התנועה שקוראים לה קמץ, עכשיו אלי בא, על ידי זה, עכשיו אני אוכל גם לייצר מילה, בבא, בבא סלי, יש לנו בבא. אני חייב בית עם קמץ, ועוד בית עם קמץ, ואז אלי בא, אלי בבא. אבל בלי התנועה, זהו, אין שום דבר. כמו פגר מת, כמו גוף בלא נשמה. התנועה נקראת תנועה כי מניעה את האות. זה יכול להיות קמץ, זה יכול להיות צרה, בחיריק, בי. הבנו מה זה תנועה. עכשיו, כמה תנועות יש? אני אוהב לשאול אנשים, כמה תנועות יש בעברית? כל אחד זרוק מספר, 5, 6, 7, וכולם טועים. מעטים יודעים להגיד יש בעברית, בלשון הקודש, 10 תנועות. וכששומעים 10 תנועות, אומרים, מה, 10 תנועות? איך יכול להיות כל כך הרבה? אני לא מכיר כל כך הרבה תנועות. אז בואו נכיר אותם. יש לנו, למעשה, כמו שאמרתי, תנועות גדולות וקטנות. מתוך 10 תנועות, יש לנו 5 גדולות, ומולם עובדים 5 תנועות קטנות. א, יש לי א בתנועה גדולה שזה קמץ, ויש לי א בתנועה קטנה שזה פתח. כבר יש לי קמץ ופתח. לאחר מכן יש לי את ה-א. א, תנועה גדולה זה צרה, ו-א בתנועה קטנה זה סגול. אחר כך יש לי אי. אי בתנועה גדולה זה חיריק מלא. חיריק מלא פירושו חיריק שאחריו רואים את האות יוד. ובקטנה שכנגדו יש לי חיריק חסר. לאחר מכן יש לי חולם. שימו לב, בחולם זה לא כמו החיריק. בחיריק יש לי חיריק מלא, תנועה גדולה. חיריק חסר, תנועה קטנה. בחולם, לא. חולם בין מלא, בין חסר זה תנועה גדולה. אז מי התנועה הקטנה של החולם? אם גם חולם חסר זה תנועה קטנה, מי התנועה קטנה שכנגדו? קמץ חטוף. קמץ חטוף, הקריאה שלו, או דומה לחולם. אלא שהחולם הוא התנועה הגדולה, והקמץ חטוף, תנועה קטנה. ואחרון יש לנו שורוק, שזה וו עם נקודה באמצע. וכנגדה יש לנו קובוץ. קובוץ, שם לא מופיע וו, מופיעים 3 נקודות מתחת לאות, 3 נקודות שבאות בצורה של אלכסון. אז יש לנו 10 תנועות. נחזור עליהם. קמץ, פתח, צרס, סגול, חריק מלא, חריק חסר, חולם, סוגריים, מלא וחסר, וקמץ חטוף, שנקרא גם קמץ קטן, שורוק וקובוץ. אני בכוונה, מי ששם לב, עושה את זה בידיים שלי, 5 אצבעות של ימין, 5 אצבעות של שמאל. הגאון, בבין עליו שלום, כותב ש10 תנועות כנגד מושג קבלי שנקרא 5 חסדים ו5 גבורות. יש מושג בקבלה, בן איש חי עליו השלום מביא את זה הרבה בתוך הדרשות שלו, בתוך הספר הלכות, בהקדמה לפרשיות, הוא מביא הרבה מהעניין הזה. 5 חסדים ו5 גבורות. תנועות גדולות הן כנגד 5 חסדים. גם אצבעות יד ימין הן 5. 5 אצבעות. למה? כי יש 5 חסדים. יד ימין שלנו היא כנגד חסד, יש לנו 5 אצבעות כנגד 5 חסדים. והתנועות הקטנות הן כנגד הגבורות, לכן מניתי אותם ביד שמאל, וגם הם 5. יש לנו בעצם 5 מול 5. מי שיודע אנגלית, אז יודע שבאנגלית יש 5 אותיות ניקוד. יש לנו את ה-A, שזה בעצם A, E שזה A, I שזה E, ויש לנו O, שזה O, ו-U שזה U. אז בלשון הקודש יש לנו 2 כפול 5. אותם 5 פעמיים. אותם צורות, אבל פעמיים. 5 לגדולות, 5 לקטנות. עד כאן הדברים ברורים? יפה מאוד. למה התנועה גדולה נקראת גדולה, ולמה התנועה קטנה נקראת קטנה? התשובה היא, התנועה גדולה עושה תנועה שהיא גדולה, והתנועה קטנה עושה תנועה שהיא קטנה. זאת אומרת, אם אני שם לבית קמץ, אז אני אקרא את זה בגדול. לעומת זאת, אם אני אשים לפתח, אז היא תצמד לאות שתבוא לאחר מכן. ואני מיד יאמר את האות הבאה. התנועה קטנה היא נצמדת לאות שבאה לאחר מכן. או האות שלאחר מכן נצמדת לתנועה הקטנה. הן נצמדות יחד. לעומת זאת, התנועה הגדולה היא כביכול מורחקת מאוד שבאה לאחר מכן. היא עומדת בפני עצמה ולא נצמדת לאף אחד. לכן היא גדולה יותר. כשנגיע לקרוא את הפרשה, בכוונה אמרתי את זה בפרשה שלנו, כי יש לנו איזה נפקותה בעוד מעט בפסוקים שנקרא, ושם נוכל להבין את זה קצת יותר. עד כאן הדברים מובנים טוב? אם ככה אנחנו יכולים להמשיך. בסיום הפסוק השני של הפרשה, אני אחזור על מה שלמדנו שבוע שעבר. אנחנו מתחילים. עליית ראשון. ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, ויהי ימי יעקב שני חייו 7 שנים ו-40 ומעט שנה. לשים לב, בפסוק הראשון יש לנו 3 בעיות ברווח בין הדבקים. יעקב בארץ מצרים, אם אני לא אפריד, אני עלול לבלוע את הבית והבית ביחד, להפוך אותם לאות אחת. 17 זה עוד יותר בעייתי, עוד יותר קשה, בשתי סיבות. סיבה ראשונה זה עין, עין היא עוד הרבה יותר בעייתית, יותר קשה, ודבר שני זה טעם שהוא משרת, 17. נשים לב, למרות שזה טעם משרת, 17. זהו, עכשיו אמרתי בסדר? תקשיבו שוב, 17. קצת מאמץ בגרון, אבל אמרתי פעמיים עין, בלי לעשות רווח של זמן ביניהם. מיד סיימתי עין, התחלתי את העין השנייה. ובסיום הפסוק, ו-40 ומעט שנה, אם אני לא אפריד 40 ומעט, אני אומר בטעות 40 מומת, מומת, שמרחם. 40 ומעט, עכשיו אמרתי טוב, שנה, פסוק הבא. ויקרבו ימי ישראל למות, ויקרא לבנו ליוסף, ויאמר לו, אם נא מסעתי חן בעיניך, שים נא ידך תחת ירחי, ועשית עמדי חסד ואמת, אל נא תקברני במצרים. שבוע שעבר למדנו שהטעם סגולתה מופיע בפסוק שיש בו 3 מאמרים, שאז אין פעמיים מתנח. במקום שיהיה פעמיים מתנח, במקום הראשון יגיע סגולתה, בהפסק השני יגיע התנ"ך, ובסוף יגיע סוף פסוק. בואו נתבונן בקצרה בפסוק שלפנינו. התורה אומרת כאן שלושה דברים. דבר ראשון, ויקרבו ימי ישראל למות. זה מאמר ראשון. מאמר שני, יעקב קורא ליוסף ואומר לו, אם נא מצאתי חן בעיניך, סימנה עדיך תחת ירחי. ומה תעשה? ועשית עמדי חסד ואמת, ענה תגברני במצרים. הדבר ראשון, מה קרה לישראל? קרבו ימיו למות. ודבר שני, הוא קרא לבני יוסף ואומר לו בעצם שני משפטים. משפט אחד, סימנה עדיך תחת ירחי. ומשפט שני, הוא אומר לו מה הוא בעצם רוצה ממנו. בסיום המאמר הראשון, עלינו סגולתה. ובסיום המאמר השני, עלינו התנ"ך. בסיום המאמר השלישי, סוף פסוק. פסוק הבא, פסוק למד. ושכבתי עם אבותיי, ונשאתני ממצרים, וקברתני בקבורתם. ויאמר אנוכי, אעשה כדבריך, ויאמר, הישבעה לי, וישבע לו, וישתחו ישראל, על ראש המטפה, הישבעה לי. הרבה מדקדקים, מדקדקים יותר מדי, ועושים את הגאיה כאילו איתם. הישבעה לי. הם עשו את עיקר הנגינה, עיקר הטעם, בשין, וזו טעות. בשין יש בסך הכל גאיה. הטעם עצמו לא נמצא בשין, הטעם נמצא בעין, באות האחרונה של המילה. אז נקרא את זה בצורה מדויקת. הישבעה. בשין הערכתי, כי יש שם גאיה. בקמץ בשין הערכתי. הישה, אבל לא הרמתי את הטון למעלה. אולי הרמתי, אבל מעט. לא עיקר הנגינה שם. הישה ועה. פה הרמתי טון למעלה. פה ניגנתי את הטעם פשטה. הישה ועה לי, וישה ועה לו, וישתחו ישראל על ראש המטפה, ויהי אחרי הדברים האלה, ויאמר ליוסף, הנה אביך חולה, ויקח את שני בניו עמו, את מנשה ואת אפרים, ויגד ליעקב, ויאמר, הנה בנך יוסף בא אליך, ויתחזק ישראל, וישב על המטפה. ויאמר יעקב אל יוסף, אל שדי, נראה אליי בלוז, בארץ כנען, ויברך אותי. ויאמר אליי, סליחה, על הפסוק הזה רציתי לדבר. ויאמר יעקב אל יוסף, אל שדי, נראה אליי בלוז, בארץ כנען, ויברך אותי. בפסוק הזה כתוב פעמיים את המילה א' למד. נכון? פעם אחת כתוב, ואומר יעקב אל יוסף, ומיד לאחר מכן כתוב שוב, אל שדי, נראה אליי בלוז, בארץ כנען. תגידו לי, המשמעות של שתי המינים הללו, זה אותה משמעות? שניהם הכוונה לשון אלוהות? לא. השני, לשון אלוהות. שמו של בורא עולם, אחד משבעה שמות. ולעומת זאת, הראשון, אל יוסף, מה הפירוש שלו? יוסף היה אל, היה אליל? ודאי שלא. מה זה אל יוסף? אל יוסף הכוונה ליוסף. אז יש לנו את אותה מילה לכאורה, במשמעות שונה. איך אני אוכל להבחין עם פירוש המילה אל מלשון אלהות או מלשון אל ל. אני שולח מכתב אל ראובן, לראובן. איך אני אוכל להבחין ביניהם? התשובה היא בתנועה, בניקוד. אל שפירושה כמו למד, ל, הניקוד שלה יהיה בסגול. ואל שפירושה מלשון אלהות, הניקוד שלה יהיה בצרה. זה בסגול, וזה בצרה. טוב, זה בכתיבה. איך בשמיעה, בקריאה ובשמיעה, איך אני אוכל להבחין ביניהם? זה מה שלמדנו בתחילת הפרשה, לפני שהתחלנו לקרוא את הפרשה. יש לנו תנועות גדולות ותנועות קטנות. צירה וסגול, תמיד שואלים ילד, סליחה, מסבירים בטעות לילד. צירה וסגול זה אותו דבר. כל הגננות ככה מסבירות. כמה זה פתח? אותו דבר. צירה וסגול? אותו דבר. אז למה יש גם צירה וגם סגול? אם שניהם ממש אותו דבר, למה יש גם צירה וגם סגול? אז זה דומה, אבל זה לא אותו דבר. צירה זה תנועה גדולה, וסגול זה תנועה קטנה. הווה אומר, כשאני רוצה לקרוא את הפסוק אל יוסף, אז הסגול אל יוסף, אני לא אומר אל יוסף, כי אל זה תנועה גדולה. אם אני מעריך בתנועה, זה בעצם תנועה גדולה. תנועה קטנה, אל. שמתם לב להבדל? זה אל וזה אל. אל, עשיתי את התנועה קטנטונת. ואל, עשיתי את התנועה ארוכה יותר, זה תנועה גדולה. זה ההבדל בין תנועה קטנה לבין תנועה גדולה. אצלנו פה זה ממש הבדל שמיים וארץ. שתי מילים שונות לחלוטין, לגמרי. בהרבה מילים אולי לא נראה ממש הבדל. יש עוד מילים כאלה, לא הרבה. יש עוד מילים שיש בהם שינוי משמעות. אבל גם מילים שאין בהם שינוי משמעות, אנחנו חייבים להבחין בין תנועה גדולה לבין תנועה קטנה. בסוף העלייה אני אתן קצת לסבר יותר לשאלה שהרבה שואלים, מה בכל מילה אני עכשיו צריך להתבונן זה תנועה גדולה או תנועה קטנה? על זה אני אענה בעזרת השם בסיום העלייה. ויומר אליי, הנני מפריך והרביתיך ונשאתיך לקהל עמים ונשאתי את הארץ הזאת לזרעך אחריך אחוזת עולם ועתה שני בניך הנולדים לך בארץ מצרים עד בואי אליך מצרימה להם אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי בפסוק ועתה שני בניך. מי הטעם הכי מפסיק? לפני התנח. כלומר התנח ודאי מפסיק יותר מכולם פה. אבל מתחת להתנח, איפה אני אמור לעשות את ההפסקה הגדולה ביותר? בטעם טרחה, יפה מאוד, לא ברביע. למדנו כשהרביע מגיע בתוך ממלכה של התנח, אז הוא לא נחשב מלך קטן, הוא נחשב משנה קטן, כי הוא קטן יותר מן הטרחה. שימו לב לפיסוק, ואתה שנבניך נולדים לך בארץ מצרים, עד בואי אליך מצרים, אה? הם יהיו לי. הם יהיו כאילו הם הבנים שלי. אז אני חייב לעצור בתרחה יותר ממה שעצרתי ברביע. פסוק הבא, ומולדתך אשר הולדת אחריהם לך יהיו על שם אחיהם יקראו בנחלתם. איך קוראים את הפסוק הזה? על או על? יש פה גם כן תנועה קטנה. נכון? נדבר על זה בסיום העלייה. ואני בבואי מפדן מת עליי רחל בארץ כנען בדרך בעוד כברת ארץ לבוא אפרתה ואקברה שם בדרך אפרת היא בית לחם ויר ישראל את בני יוסף ויומר מאלה, ויומר יוסף אל אביו בניהם, אשר נתן לי אלוהים בזה, ויומר, קחם נא אליי ואברכם. ויומר יוסף אל אביו, גם פה כמו שלמדנו למעלה, נזדהה לא לומר אל אביו, כי אבא שלו לא אל, אלא אל אביו, לאביו. אל אביו. יש לנו אותו דבר גם כן בעלים לשבח שהם משחבים להבל עריך ומתפללים אל אל, קראתי טוב? אל אל לישיע. קראתי לא טוב, נכון. קראתי פעמיים אל. אין סיבה שיהיה פעמיים כתובה אותה מילה. אנחנו לא מגמגמים בתפילה. אל אל. הראשון פירושו ל. השני פירושו אל מלשון אליל שהוא לא יושיע. איך נקרא את זה בצורה נכונה? שהם משתחווים לאבן ואיך מתפללים אל אל לא יושיע. הראשונה, כמו שאמרנו בסגול, קצרה, אל. והשנייה בצרה, אל. שמה אין חשש של הזכרת שם שמיים, כי זה חול, זה אל שהוא חול, אין בזה שום בעיה. אל לא יושיע, אין שום בעיה להגיד את זה. אז הראשון, סגול, זה אל, והשני זה אל בצרה, שם אני מעריך. אל, אל, לא יושיע. כאילו אמרתי שהם משתחווים לאל, לא יושיע. האל הראשונה היא נחשבת בדיוק כמו למד, לאל, לא יושיע. טוב, עד כאן דברים ברורים, עכשיו נחזור למה שדיברתי מקודם. אמרנו שיש לנו 5 תנועות גדולות, 5 תנועות קטנות, וזה בעצם ההבדל בין קמץ לפתח, בין צרה לסגול, ככה היה מובן מתוך דבריי. עכשיו אני רוצה קצת לדייק יותר. הראשונים לא אמרו 10 תנועות. הראשונים אמרו 7 מלכים. לשון הראשונים, 7 מלכים. הראשונים הקדמונים, 7 מלכים. הם מנו 7. קמץ, פתח, צרה, סגול. חיריק, 1, לא 2. חולם ושורוק. אלו התנועות שהם קראו להם 7 מלכים. מה הכוונה? לא היה להם את ההבדל בין חריק מלא לחריק חסר? ודאי שהיה להם את ההבדל. לא היה להם הבדל בין שורוק לקובוץ? ודאי שהיה להם הבדל. למה לא מנו את זה? כי הם מנו את התנועות שיש בהם הבדל לא רק בזה שזה גדולה וזה קטנה, אלא בעצם המהות של התנועה יש הבדל. אני שמניתי מקודם, באתי למנות גם כן מה אפילו אותו דבר, תנועה שהיא אותו דבר, רק זה גדול וזה קטן, מניתי את זה לשניים. הם מנו את זה ביחד. למה אני אומר את זה? כי כשאני אמרתי מקודם שההבדל בין צרה לסגול, שזה תנועה גדולה וזה תנועה קטנה, זה וזה זה לא 100% מדויק. באמת, ברור שפעם היה הבדל נוסף. היה הבדל נוסף. הצרה והסגול הם ודאי דומים אחד לשני, וודאי זה תנועה גדולה וזה תנועה קטנה, אבל ידוע שהיה עוד הבדל ביניהם, רק היום שכחנו אותו. התימנים עשו את הסגול כמו פתח לגמרי. אצל התימנים, סגול והפתח זה היינוח. יש לזה קושיות שלא נותנות לזה מקום. זאת אומרת שזה לא ייתכן, וגם ודאי לא נכון. מצד שני, גם מה שאנחנו משווים את הסגול לצרה, גם זה לא מספיק נכון. הסגול כנראה זה משהו ממוצע בין הצרה לבין הפתח. מה עוד? דיברנו על קמץ ופתח. קמץ ופתח, כבר למדנו בשיעורים הקודמים, שיש בהם גם כן את ההבדל שזה גדול וזה קטן, אבל חוץ מזה יש עוד הבדל נוסף, שהקמץ נוטה מעט לחולם. בזה ברוך השם, ההבדל כן נשמר. אצל מעטים, אבל הוא נשמר, שהפתח הוא פשוט לגמרי, והקמץ הוא שהוא קצת נוטה לכיוון החולם. הפה קצת יותר מקומץ. הסברנו גם כן שזה מתאים בדיוק לצורה. הצורה של הפתח היא קו אחד שטוח, הצורה של הקמץ זה אותו קו של הפתח, בתוספת עוד קו בגובה. זאת אומרת שאתה עושה תנועה של פתח, אבל אתה קצת מרים, עושה הבדל בין השפתיים העליונים לתחתונים, וזה יוצא לך בעצם מה שממוצע בין הפתח לבין הקמץ. אתה מעט קומץ את הפה, ואז ממילא נוצר יותר רווח בקמץ, נוצר יותר רווח בין השפה העליונה לבין השפה התחתונה. לכן הוא מסומן בקו אחד שוכב ועוד קו אחד קטן לגובה. דבר נוסף שאמרנו שנדבר עליו, היה לנו פסוק על שם אחיהם, ושאלתי אתכם איך אני צריך לקרוא את המילה על. על או על? לכאורה זה תנועה קטנה. בכל זאת מי ששמע אותי, לא אמרתי על, אמרתי על. למה? אז תימו לב. תנועה קטנה, למרות שאמרנו שצריך לקצר בתנועה, זה דווקא כשאין בה לא געיה ולא טעם. ברגע שיש בתנועה קטנה או געיה, מעמיד, או או כל שכן, כאשר היא מותאמת בטעם, אני מעריך בה כמו שאני מעריך בתנועה גדולה. מעריך בה כמו בתנועה גדולה. עדיין דינה יהיה כתנועה קטנה, לעניין שווה שיבוא אחריה, אבל לגבי הערכה, אני מעריך בתנועה כמו תנועה גדולה. לכן, על, קראתי את זה, באותו אורך שהייתי קורא, אם זה היה בתנועה גדולה. ואפילו יותר מזה, זה ממש טעם. על שם אחיהם. אותו דבר גם כשיש גאיה, תחילת הפרשה. ויחי יעקב ביוד יש גאיה. לכן, למרות שזו תנועה קטנה, הערכתי בה, כי יש בה גאיה. עכשיו לשאלה האחרונה. האם אני צריך בכל מילה שאני קורא לעשות עכשיו חשבון, זו תנועה קטנה, נקצר. זו תנועה גדולה, נעריך. תצאו מכאן משוגעים לגמרי. לא תצליחו לקרוא שום דבר. מה התשובה לכך? בצד אחד צריך, אבל מה עושים? התשובה היא, כשנלמד את הכללים שקשורים לתנועה קטנה ולתנועה גדולה, לא נצטרך יותר להסתכל. כמעט ולא נצטרך להתבונן. חוץ ממקרים מסוימים. בדרך כלל זה יבוא באופן הכי טבעי שיכול להיות. אני אסביר את הכלל המרכזי. הכלל המרכזי. תנועה קטנה, למה היא? למה היא קטנה ולא גדולה? התשובה היא, כי היא צריכה להיצמד לאות שבאה לאחריה. או ליתר דיוק, יש אות לאחריה שצריכה להיצמד אליה. זאת אומרת, התנועות היו צריכות להיות גדולות בלבד. היו צריכות להיות גדולות בלבד. אבל כאשר יש אות שאני חייב להצמיד אותה לתנועה שלפניה, אז אני בעצם מצמצם את התנועה ודוחק אותה עם האות שבאה לאחר מכן. זה הכלל המרכזי. הווה אומר, יש לנו אותיות שאין להן תנועות, הן מנוקדות בשווה. שווה זה לא תנועה. גם שווה נע הוא לא תנועה. אני קורא לו שווה נע כי הוא נע ביחס לנח, אבל הוא עדיין לא תנועה. על כל פנים, אות שיש בה שווה, שווה נח, היא חייבת להיצמד לאות שבאה לפניה. חייבת להיצמד לאות שבאה לפניה. במקרה כזה, האות שתבוא לפני השווה נח, לא יהיה בה תנועה גדולה, יהיה בה רק תנועה קטנה. מי אשם בדבר? האות שבאה לאחר מכן. ממילא, ברוב המילים, אנחנו נקרא את זה באופן טבעי. דוגמה, וישתחו ישראל על ראש המיטה. ביוד יש חריק. אני לא צריך לעשות חשבון. החריק הזה זה חריק חסר או חריק מלא, תנועה קטנה, תנועה גדולה. לא צריך את כל זה. מה יש לאחר החריק? יש שם שין בשווה נח, נכון? ממילא, זה בא מאליו. ואיש, התנועה, האות שין נצמדת לתנועה ועושה אותה כבר תנועה קטנה. בלי שאני אחשוב על זה בכלל. וישתחו ישראל. אבל מה? יש לנו עוד דבר נוסף שעלה בעזר השני מה בשבועות הבאים. אתם תראו לפעמים שיש תנועה קטנה ואין אחרי השווה נח. שמה מה נענה? שמה מה עושים? על כך בעזר השם בשבועות הבאים, אם ירצה השם יתברך. עליית שני. ועיני ישראל כבדו מזוכן לא יוכל לראות ויגש אותם אליו וישק להם ויחבק להם ויומר ישראל אל יוסף ראו פניך לא פיללתי והנה הראה אותי אלוהים גם את זרעיך ויוסה יוסף אותם מעים בברכיו וישתחו לאפיו ארסה ויקח יוסף את שניהם את אפרים שימו לב על האלף את אפרים ולא אתה את אפרים בימינו משמאל ישראל ואת מנשה בשמאלו ממין ישראל ויגש אליו וישלח ישראל את ימינו וישת על ראש אפרים והוא השעיר ואת שמאלו על ראש מנשה סיכל את ידיו כי מנשה הבכור ויברך את יוסף ויאמר האלוהים אשר התהלכו אבותיי לפניו אברהם ויצחק האלוהים הרועה אותי מעודי עד היום הזה המלאך הגואל אותי מכל רע יברך את הנערים ויקרב בהם שמי ושם אבותיי אברהם ויצחק וידגו לרב בקרב הארץ. יש כאן בעלייה שני פסוקים שהרבה מתקשים להבין בדיוק מה כתוב בהם, רציתי להסביר אותם. יוסף מגיע עם שני בניו, עם מנשה ועם אפרים. מנשה עומד בימין יוסף ואפרים משמאל יוסף. יעקב אומר לו, כך אמנה אליי ואברכם. באותו רגע, יוסף לא מתמהמה, ומיד איך שהם מגיש אותם ליעקב. יעקב מחבק אותם, מנשק אותם. הספרנו כותב, כדי שאדם יוכל לברך את חברו, והברכה תחול לחברו, הוא צריך להתחבר אליו נפשית. לאהוב אותו, להתחבר אליו נפשית. לכן יעקב היה חשוב לו, לפני שהוא מתחיל לברך אותם, לקחת אותם, לחבק אותם, לנשק אותם, ככה כדי שהברכה תוכל לחול עליהם. אז יוסף לא התמהמה, מיד הוא הגיש לאותם. גמר לחבק לנשק אותם, עכשיו יוסף רוצה להכין אותם לברכה. יוסף מוציא אותם מעין ברכיו, פה הטעות של הרבה אנשים, ברכיו של מי? לא ברכיו של יוסף, מברכיו של יעקב. הם היו בתוך הברכיים של יעקב. יוסף מוציא אותם החוצה. וישתחו לאפיו ארצה, מה זה וישתחו? זוכרים? וישתחו זה שם רבי מיוחד, לשני חיד. מי משתחווה לאפיו ארצה? יוסף. יוסף כביכול עושה דבר בלי ממש לבקש רשות מאביו, מוציא את הבנים החוצה, ועד יוסף להראות את כבודו של יעקב, יוסף משתחווה, יוסף משתחווה על פניו ארצה למי? ליעקב אבינו. ואז הוא לוקח ומסדר את מנשה לשמאלו ואפרים לימינו, ומחזיר אותם ליעקב כדי שהם יהיו אפרים לשמאל יעקב ומנשה לימין יעקב. פסוק השני שהרבה אנשים לא מבינים אותו, זה האלוקים אשר התהלכו אבותי לפניי, המלאך הגואל אותי. למי אתה מדבר? לאלוקים או למלאך הגואל אותי? זה אותו דבר? ודאי שלא. אז לא מובן פה למי הוא מדבר. ההסבר הוא כזה, יעקב פונה לבורא עולם, והוא קורא לו, ריבונו של עולם, האלוקים, אשר התהלכו אבותי לפני אברהם ויצחק, האלוהים מורה אותי מעודי עד היום הזה. בעצם זה קריאה לבורא עולם. הפסוק הראשון זה קריאה לבורא עולם. הפסוק השני זה בקשה מבורא עולם, ריבונו של עולם. האלוקים, ריבונו של עולם. המלאך ששלחת לגאול אותי ולשמור אותי מכל רע, תצווה את אותו מלאך שישמור גם על הנערים, אפרים ומנשה. עליית שלישי. וייר יוסף כי ישית אביו יד ימינו על ראש אפרים וירע בעיניו ויתמוך יד אביו להסיר אותה מעל ראש אפרים על ראש מנשה ויאמר יוסף אל אביו לא כן אבי כי זה הבכור שים ימינך על ראשו וימאן אביו ויאמר ידעתי בני ידעתי גם הוא יהיה לעם וגם הוא יגדל ואולם אחיו הקטון יגדל ממנו וזרעו יהיה מלוא הגויים ויברכם ביום ההוא לאמור בך יברך ישראל למור ישימך אלוהים כאפרים וכמנשה וישם את אפרים לפני מנשה ויאמר ישראל אל יוסף הנה אנוכי מת והיה אלוהים עמכם והשיב אתכם אל ארץ אבותיכם ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. עליית רביעי. ויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו ואגיד לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. אל בניו, למדנו אל תנועה קטנה, לכן קיצרתי, לא אל בניו אלא אל בניו. האספו, גם פה לשים לב, ההתאמה נמצאת בפו, לא באלף. באלף יש גאיה. האספו. עיקר הטעם, עיקר הנגינה, נמצא בסוף המילה. פו. לא באלף. לא האספו. לא ככה, זה קרא לא נכונה. האספו. ואגיד לכם. דבר אחרון, אשר יקרא, מי שיחבר אותה ממש ביחד, אשר יקרא. וזה לא טוב. זה לא קרא נכונה, הוא לא קרא נכון. אשר יקרא. לבטא, לשים לב, לבטא את היוד. לא חייב להפריד ממש בין המילים, אלא פשוט לשים לב שאני מבטא יוד חיריק, יקרא, אשר יקרא אתכם באחרית הימים. היכבסו ושמעו בני יעקב ושמעו אל ישראל אביכם. היכבסו ושמעו, יש כאן מחלוקת, האם יש גם כאן רווח בין הדבקים, או כאן זה לא נחשב רווח בין הדבקים. כאשר אני אומר הוא ולאחר מכן וו, אני בולע חצי וו. האם זה גם נקרא לבלוע או זה לא? אנחנו נחמיר. היכבסו ושמעו, עכשיו הפרעתי. היכבסו ושמעו בני יעקב ושמעו אל ישראל אביכם. ראובן בכורי אתה כוחי בראשית אוני יתר שאת ויתר עז פחז כמים אל תותר כי עלית משכבי אביך אז חיללת יסועי עלה שמעון ולוי אחים כלי חמאס מחירותיהם בסודם אל תבוא נפשי בקהלם אל תחד כבודי כי והפעם הרגו איש וברסונם יקרו שור ארור הפעם כי עז ועברתם כי קשת אחלקם ביעקב ואפיסם בישראל יהודה אתה יודוך אחיך ידיך בעורף אויביך ישתחבו לך בני אביך גור אריה יהודה מטרף בני עלית קרע רבס כאריה וכלבי מי יקימנו. מי שלא ישים לב כאן לתנחה, במקום לקרוא מטרף, כמו שקראנו, מטרף בני עלית, אם יקרא בטעות מטרף בני עלית, הוא שינה את המשמעות. בני זה מחובר למילה עלית. מטרף, מהריגה, בני עלית וניצלת. אתה ניצלת מהריגה. איזו הריגה? אחת של יוסף ואחת של תמר. יוסף, האחים רצו שהוא ימות, יהודה אמר להם, מה בצע כי נהרוג את אחינו? זה מטרף, בני יהודה, אתה זכית ועלית, בני עלית. ויש פירוש נוסף, מטרף מהריגה של תמר, שאמר, יהודה אמר, הוציאו הבית ישרף, בסופו של דבר אמר, צדיקה ממני, אל תוציאו אותה להישרף. אז מטרף, אני עוצר, מטרף, בני עלית, קרא רבס כי אריה וכלבי, מי יקימנו לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו עד כי יבוא שילה ולא יקהת עמים. אוסרי לגפן עירו ולסורקה בני אתונו, כיבס ביין לבושו ובדם ענבים סוטו, חכלילי עיניים מיין ולבן שיניים מחלב. זבולון לחוף ימים ישכון, והוא לחוף אוניות, וירחתו על סידון. יששכר חמור גרם רובס בין המשפטיים, ויר מנוחה כי טוב ואת הארס כי נעמה. ויית שכמו לסבול ויהי למס עובד, דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל. יהידן נחש עלי דרך שפיפון עלי אורח, הנושך יכבה סוס ויפול רוכבו אחור. לשועתך קיוויתי אדוני. עליית חמישי, גד גדוד ירודנו והוא ירוד עקב, מאשר שמנה לחמו והוא ייתן מעדני מלך. נפתלי איילה שלוחה הנותן אמרי שופר, בן פורת יוסף בן פורת עלי עין בנות. סעדה עלי שור וימררוהו ורבו ויסתמוהו בעלי חסים. ותשב ביתן קשתו ויפוזו זרועי ידיו, מזה אוויר יעקב משם רועי אבן ישראל. מאל אביך ויעזרק ואת שדי מברכק, ברכות שמיים מעל ברכות תהום רובסת תחת ברכות שדיים. ברחם ברכות אביך גברו על ברכות הוריי עד תאוות גבעות עולם, תהיינה לראש יוסף ולקודקוד נזיר אחיו. עליית שישי, בנימין זאב יטרף בבוקר יאכל עד, ולערב יחלק שלל. כל אלה שבטי ישראל 12, וזאת אשר דיבר להם אביהם ויברך אותם איש אשר כברכתו ברך אותם. ויסב אותם ויומר עליהם, אני נאסף אל עמי, קברו אותי אל אבותיי אל המערה אשר בשדה עפרון החיתי. מי שיודע להבחין בין הקמץ לפתח ישים לב נאסף אל עמי, הסמך בקמץ. אם אנחנו נעשה את זה בפתח, זה שינוי מלשון הווה ללשון עבר. נאסף ופתח זה פעם, כבר נאסף. נאסף וקמץ זה עכשיו, תוך כדי שיעקב מדבר איתם, אומר להם אני עכשיו בתהליכי כסיסה בר מינן. אז זה נאסף בקמץ. במערה אשר בשדה המכפלה, אשר על פני ממרא בארץ כנען, אשר קנה אברהם את השדה מאת עפרון החיתי לאחוזת קבר. שם קברו את אברהם ואת שרה אשתו, שמה קברו את יצחק ואת רבקה אשתו, ושמה קברתי את לאה מקנה השדה והמערה אשר בו, מקנה השדה והמערה אשר בו מאת בני חטא. ויכל יעקב לסבות את בניו, ויאסוף רגליו אל המטפה, ויגוע ויאסף אל עמיו, ויפול יוסף על פני אביו, ויבק עליו, וישק לו, ויסב יוסף את עבדיו, את הרופאים, לחנות את אביו, ויחנתו הרופאים את ישראל, וימלאו לו 40 יום, כי כן ימלאו ימי החנותים, ויבקו אותו מצרים 70 יום, ויעברו ימי וחיתו. וידבר יוסף אל בית פרעו לאמור, אם נא מצאתי חן בעיניכם, דברו נא באוזני פרעו לאמור, אבי השביעני לאמור, הנה אנוכי מת בקברי אשר קריתי לי בארץ כנען, שמה תקברני, ואתה אעלנה ואקברה את אבי ואשובה. ויאמר פרעה, עלה וקבור את אביך כאשר השביעך. ויעל יוסף לקבור את אביו, ויעלו איתו כל עבדי פרעה, זקני ביתו וכל זקני ארץ מצרים, וכל בית יוסף וחב ובית אביו, רק טפם וסונם ובקרם עזבו בארץ גושן. ויעל עמו גם רכב גם פרשים, ויהי המחנה כבד מאוד, ויבואו עד גורן הטד אשר בעבר הירדן, ויספדו שם מספד גדול וכבד מאוד. ויעש לאביו אבל 7 ימים, ויער יושב הארץ הכנעני את האבל בגורן הטד, ויאמרו אבל כבד זה למצרים, על כן קרא שמה אבל מצרים אשר בעבר הירדן. ויעשו בניו לו כן כאשר סיוואם, ויסעו אותו בניו ארצה כנען, ויקברו אותו במערת שדה המכפלה אשר קנה אברהם את השדה לאחוזת קבר מאת עפרון החיתי על פני ממרא. וישוב יוסף מצרימה הוא ואחיו וכל העולים איתו לקבור את אביו אחרי קוברו את אביו. ויראו אחי יוסף ויראו, לשים לב לאלף, ויראו אחי יוסף כי מת אביהם, ויאמרו לו הסתמנו יוסף, ואשב ישיב לנו את כל הרעה אשר גמלנו אותו. ויסבו אל יוסף לאמור, אביך סיוה לפני מותו לאמור, כה תאמרו ליוסף, אנא שנא פשע אחיך וחטאתם, כי רעה גמלוך, ואתה שנא לפשע עבדי אלוהי אביך. ויבק יוסף בדברם אליו, וילכו גם אחיו, ויפלו לפניו, ויאמרו הננו לך לעבדים. ויאמר עליהם יוסף, אל תיראו כי הפחת אלוהים אני, ואתם חשבתם עליי רעה, אלוהים חשבה לטובה למען עשו כיום הזה להחיות עם רב. עליית שביעי. ועתה אל תיראו, אנוכי אכלכל אתכם ואת טפיכם וינחם אותם וידבר על ליבם. וישב יוסף במצרים הוא ובית אביו, ויחי יוסף 110 שנים, וירא יוסף לאפרים בני שלישים. גם בני מחיר בן מנשה יולדו על ברכי יוסף, ויאמר יוסף אל אחיו אנוכי מת, ואלוהים פקוד יפקוד אתכם והעלה אתכם מן הארץ הזאת אל הארץ אשר נשבע לאברהם יצחק וליעקב. וישבע יוסף את בני ישראל לאמור, פקוד יפקוד אלוהים אתכם והעליתם את עצמותי מזה. וימות יוסף בן 110 שנים, ויחנתו אותו ויישם בארון במצרים.